המגנים, שפרו בעתי על כל איש בלב, שאין כל איגנית בגבות הנר, ואפילו מגן יוצאים יפים, שם הייתה, ואפילו הוא גבוה אין תגובות, ולא יכול לגעת אליו. אין שדור הפקוח עזמים הדבר, ואז זה יצא, זו אפילו הוא, גם ששקית כמו קבוע,
כן, אומר מרם, כאן בסימן הזה הוא בא להגיד שהאדם נמצא בבית והוא יושב לבד. בני ביתו נמצאים בחדר אחר, לא איתו. אסור לקרוא לאור הנר בשבת שמייתה. בחשמל אין את הדימוי. מה שכן יכול להיות, במנורות, מה שנקרא היום הלוגן, שיש להם כפתור סיבובי, שאפשר להגביר... שהוא ישמו? כל יומיים שמה. שהוא מסובבים, מגביהים או מנמיכים את התאורה, וכמובן יש פה הבערה וכיבוי. אז הנה כנראה, במקרה כזה, במנורות כאלה, אם משתמשים בהם בשבת, להדביק שם פלסטר, שיהיה כתוב שבת קודש, שיזכור. אותו הדבר אלה שמשתמשים בלוקס, בשבת, תאורה, מנורות נפט, לוקס, שאפשר להגביע או לחבות או להדליק, כי בחשמל אין את הגזירה הזאת. מה שכן זה רק הצעה טובה להניח מפסקים ומכסים של שבת קודש, גם צריך מאוד להיזהר, כשעוברים במסדרונות, היום החשמלאים שלנו הם חכמולוגים, שמים את הגובה של המפסק, כאילו בצורה שתהיה הכי נוחה, שישר איך שאתה נכנס, אתה עושה ככה. ואז ממילא הכתפיים, הרבה פעמים יש מסדרון צר בבית, אפילו שתם הולכים. רק, אז בערב שבת כל בעל בית ישים לב כבר מהצהריים, להדביק פלסטרים. שלוצת. כדי שלא יעלו וירדו הכפתורים, זה היום, זה תקלה מצויה לצערנו, שמרחם. אז צריך להיזהר, למנוע את זה. עכשיו, אבל להדביע, להטות את הנר, זה רק מה שחכמים גזרו, כבר כתב הרשב"א, שאין לנו לגזור גזרות מדעתנו, רק מה שחכמים גזרו. חכמים גזרו בנר, כיוון ששם יש פתילה ושמן, ויש פיח, ויש מציאות, מי שזוכר את הנרות של פעם, אז הפתילה לפעמים דועכת, יורדת, שוקעת, ואז מה שהוא צריך לעשות, להגביע את הפתילה. מגביע את הפתילה, הלל שבת. לפני שהרמת אותה אפילו בחלקיק המילימטר, וגרמת לו לאש, ללהבה, לבעור יותר, זה הבערה. לכן, אסור ללמוד, ואסור לעשות שום מלאכה, לאור הנר בשבת, אלא אם כן יש שומר לידו, שברגע שהוא יעשה את הפעולה, יעיר לו. שמה נקרא שומר לידו, תכף נראה בהמשך, אם השומר קורה בנושא אחר, ואתה בנושא אחר, הוא בכלל שקוע בשלו, זה לא מועיל, אבל אם שתיכם עוסקים באותו נושא, זה מועיל. עכשיו פה זה משנה, משנה במסכת שבת, אין פולים לאור הנר, מה הם עושים? בודקים את הבגדים שאין בהם לכלוך, חוטים, סיבים, לפעמים לא עליכם כלים ועלי חיים, בודקים אותם. הוא רוצה לבוש את הבגד, רוצה לקחת צמיחה, הולך ליד הנר, מסתכל אם השמיכה נקייה, אם היא בסדר, אסור. למה? אולי הוא לא יראה טוב, ואז מה יעשה? יגביע את הנר. והם קוראים בספר לאור הנר, שוב, מאותה סיבה. ואפילו אינו מוציא בפיו, זאת אומרת שאין כל כך חששה כל זאת, שמייתה. ואפילו הוא גבוה 10 קומות שאינו יכול להיגע אליו. זאת אומרת, המנורה נמצאת בגובה, צריך לעלות בסולם. גם כן אסור, למה? שלא חילקו חכמים בדבר. יש לנו כלל, כל גזירה שחכמים הגזרו, לא פלוג רבנן. ביתם זה יש לאסור אפילו היבה עששית, עששית הכוונה בתוך כלי זכוכית. למה? אני חושש שמיוציא את כלי הזכוכית ויגביע את הפתילה. או קבוע בחור שבכותל, זאת אומרת זה לא נייד, ולא נמצא על השולחן, אלא תלוי בקיר, גם כן אסור. וכן, בנר של שווה, מה הפשט? הרי יש מי שרצה לומר, שבנר, כל זה מדובר בנר של שמן, שבשמן יש מציאות, שלפעמים השמן לא טוב או כן טוב, ולפעמים השמן יש שם הפתילה, לפעמים הפתילה יורדת או הפתילה עולה, וזה יהיה בעיה. אבל בשעבה שלכאורה זה דבר מוצק, וכיוון שהשעבה היא מוצקת, והפתילה לא שייך כל כך, אבל יש מציאות, שהרבה פעמים הפתילה שם מתקפלת, הוא רוצה לזכות את הפתילה, אז זה נקרא הבערה בשעבה, ולכן יהיה אסור. עכשיו, למה אמרנו שאם זה יש שלט של שבת קודש, בזה לא גזרו חכמים? כיוון שזה כמו שומר, או אם יש מנעול, כך כתבו הפוסקים, אם יש שם מנעול וסוגר, פלוס שלט של שבת, לא סתם מנעול וסוגר, כי מנעול וסוגר הוא עדיין יחשוב שזה סתם יום חול וישכח. אבי סיפר לי שכשהוא היה בחור, הוא התקין לעצמו מנורה, בבגדד זה היה מנורת נפט, ושם אותה בתוך כלי, הוא הלך אצל הפחח, עשה לו קופסה עם זקוקית, ומנעול, ושם שם שלט שבת קודש. ובכל זאת, אמא שלו עליה שלום, הסבתא הייתה יושבת, וכאילו שומרת, אבל היא נמנמה, נרדמה. והוא התחיל ללמוד. היה שם בארץ טבע היה קטן. הוא רצה לקרוא, קרב למנורה, לא יכול, ראה שהפתילה ירדה. אז הוא ניסה לפתוח אותה. אז הוא רואה שיש מנעול, ואת השלט שבת קודש לא יחיד. עכשיו הוא הלך, רצה להעיר את האמא שלו, אבל אמר איך אני אעשה כיבוד אב ואם, שאני אעיר את אמא הישנה, כי המפתח אצלה. הוא עד כדי כך, והוא לא נזכר שהיום שבת, והמפתח אצלה בגלל שבת. עכשיו פתאום הוא שם לב אומר, מה אני עושה? שבת קודש. מאותו יום השתיק כבר לקרוא בקורנות. זה דבר שמצוי. סיפרו שבעיר העתיקה בישיבת תורת יוסף ישבו ללמוד פעם וכאן כתוב אפילו היא בכותל פעם היו שמים את המנורה על השולחן דמפה שמים אותה על השולחן אז ישבו ללמוד וכמה שעות בליל חורף יש תוספות והתוספות אומר ועיין קשה שכתוב כך במסכת סנהדרין אז קם אחד החכמים להגיע לארון להביא מסכת סנהדרין הוא לא רואה, הוא לקח איתו את המנורה. והוא הולך לשם. חברו, צועק לו שבת. הוא אומר לו, לא שבת, סנהדרין. הוא עכשיו אומר לו, מסכת שבת. הוא אומר לו, שבת, הוא אומר לו, לא שבת, סנהדרין. מה קרה לך? תראה, טוב. תכף אני חוזר עם המנורה, אתה תראה. אז זה שאין סוף. כשעסוקים בסוגיה, שוכחים הכל. כן, זה החידוש. החידוש הוא למה שיש מי שרצה לומר שדווקא בגמרא ככה יש חילוק. דווקא אם מוציא בפיו אבל לא מוציא בפיו. אביי אמר שם בגמרא אפילו לא מוציא בפיו. למה? כשמוציא בפיו אז הוא רוצה לדקדק בלשון הוא מסתכל יותר טוב. ואז מעניין אותו בדיוק איך כתוב. זה לא מדובר פה שהוא קורא בתורה להוציא את החובה. אומר לו, יש, הוא רוצה לדקדק איך מה כתוב שם, איך הנוסח. כי בהלכה זה הרבה משנה, מה הנוסח של ההלכה. משנה. אז הוא רוצה לדקדק, כי אז הוא רוצה לדקדק, הוא ישכח. זה מראה כמה היו מרוכזים אז ללימוד התורה. סיפר על אחד מהגדולים, שאשתו הכינה לו ארוחה, והיא ראתה שהוא מתעכב בלילה. אמר לה, לכי לישון אז, אני, יש לי סוגיה ארוכה, אני אשאר אותה, אני אשפר את זאת, ואת אני לא מסוגל. אז טוב, היא עושה, שקמה בבוקר, הוא אכל, שקמה בבוקר, אמרה לו, מה זה, למה לא אכלת? שכנתי לך את האופן, אומר, לא אכלתי. אמרה לו, אתה לא אכלת? אומר, אכלתי באוכל, היה מאוד טעים. בסוף, מה התברר? היה שיר של הצהריים, של השולת, ששמה שם מים, והשאירה את זה גם על הפירה, שכל מה שנדבק בשיר יצא, שבבוקר היא תנקה את השיר. הוא הלך, ניגש בשיר הזה, הוא בכלל לא שם לב שזה השיר או לא השיר, וזה לכלוב או לא לכלוב. זה היה השיר של הפסולת של הצהריים. ישב ואכל אותו, כי היה מבסוט מהסוגיה, ולא הרגיש כלום, והלך לישון וקם בבוקר, והכל היה בסדר. זה מראה כמה היו עסוקים בתורה, היה כל ראשם, כי אם בתורת אדוני חפצו, תורתו יהגה יומם ולילה. סעיף ב' זה דברי הגמרא. הגמרא אומרת שאם יש שומר שם מותר, אבל מה זה שומר שלומד איתו באותו סוגיה? כי איך היו לומדים בזמנם? היו לוקחים ספר תורה, כל תורה שבעלתה לא היה כתוב, לא גמרא ולא משנה. היו לוקחים ספר תורה כמו שלנו, כל אחד היה לו בבית, פותחים אותו, קוראים פסוק, החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם חודשי השנה. מה זה החודש? החודש בה, אלא להגיד דרשה, כך גמרא דרשה. מה זה הזה? אין זה אלא מורה באצבע, מלמד שמשה התקשה. כל זה אומרים בעל פה. לכם, לכם, זה צורככם. לכן אתם, אפילו שוגגים, אפילו מזידים, אפילו אנוסים, אפילו לדרוש את כל ההלכות שיש, ואז הוא אומר לו, הלכות קידוש החודש. אז לפעמים, הוא רוצה לראות אם כתוב לכם, כמו שהיה עם רבי נעזר בן ערך, שקרא, החרש היה ליבם, במקום החודש הזה לכם, קרא החרש היה ליבם. אז כל זה מדובר ששניים לומדים, אחד שומר על השני, ששניהם עסוקים באותו עניין, ואפילו לכל אחד יש ספר תורה שלו. לי יש ספר ולא יש ספר. אבל כבר שאנחנו לומדים ביחד, מה פירוש עסוקים באותו עניין? שלומדים חברותה. לא כמו שהיום בעבודותינו, כל אחד לומד לעצמו, זה חמור מאוד. מראה אומרת, אז זה מילה קשה מאוד. חרב אל הבדים ונועלו, חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שבבבל, שעוסקים בתורה בד בבד, שאדם לומד לבד, כמו אומרת, ולא עוד, אלא שמתפשים. כי אין כמו שאדם לומד עם ביקורת, עם בדיקה, לדעת מה אסור, מה מותר, ואיפה יש בספרה הפוכה. לא תמיד הוא יש לו את הערנות שמישהו יסב את ליבו, שההלכה לא כך, או שיש חושייה באיזה מקום, או שמישהו כתב בזה, מאוד לפעמים הוא פרש לא נכון, או שהוא קרא לא נכון. מאוד חשוב שאדם לומד תורה, תמיד שיהיה לו איזה חברותה. אז לכן, שניהם היו קוראים באותו עניין. ואז, אם הוא יקום לעשות את הנר, כי הוא לא יראה טוב, או שהספר אצלו אותיות קטנות או מחוקות, יבוא לעשות, יבוא חברו ויגיד לו, לא, היום שבת. והוא, אה? למה?
אם אנחנו רואים שאחד...
לא, אבל הוא קורא בספר. יש פה סיבה למה הוא בא לעתות. הוא קורא בספר והוא לא רואה. לא תמיד שניים רואים באותו דבר, וגם לא מצוי ששניים יטעו אותו טעות. יכול להיות, לא, לא, אבל לא שניים. כי הטבע של האדם לעשות ביקורת על השני. הוא רואה את חברו עושה משהו להגיד לו את ההפך. בפרט אלה יושבים ללמוד תורה, אחד מחשה, אחד מטרק. וכל הלימוד זה כך. זה להגיד את האיתקה מסתברה כדי להגיע לאמת. אז הוא רואה אותו מטה תנר, הוא צועק עליו, הוא אומר לו מה אתה עושה. שאז השגיח האחד למה שיעשה חברו. אבל בשני העניינים, למה שני העניינים? כל אחד באמת שקוע בשלו. מה זה שני העניינים? לפעמים אותו עניין, לפעמים אחד זה הולך קורא משנה ברורה. והשני לומד בערב או פתח לו שח, אז זה באמת משהו אחר, זה שני עניינים, כי זה עסוק ממשהו אחר, זה עסוק, הוא לא רואה מה השני עושה, אבל כשהם לומדים ביחד, פה יש את השמירה. או נאמר, בוא נאמר ככה, חכמים גזרו, חכמים גזרו, הרי זה לא תיאורית, זה גזירת חכמים, חכמים גזרו במצב הזה, נכון מנשה? שאם הם לומדים ביחד, אז זה מותר, ואם הם לא לומדים ביחד, וכל אחד לעצמו זה עשו. כן. אתה ניסית ללמוד גמרא לבד, ללמוד גמרא עם רב או עם שיעור, זה בכלל אור וחושך. אפילו ספר מוסר, לא תביא כעת ספר מוסר. אני אומר לך לעצמי, אני יושב בבית, קורא ספר מוסר, הכל מובן, שאין שום חידוש. כשאני יושב לומד עם אנשים, אפילו אדם שהוא רחוק מתורה, וואו, כמה שאלות, כמה קושיות, כמה חידושים. זה פשוט, תבדוק ותראה שזה ככה. השאלה אם אין לו, לא שמדובר שאסור ללמוד לבד. אסור ללמוד לבד כשיש לך חברותה. אבל כשאין לי חברותה, כשאני נמצא בבית, כשאני נמצא באיזשהו מקום, מה עליי לעשות? אני אלמד. ודאי שאני אלמד. אבל לא לעשות כן בקבע. הלא המשנה באבות אומרת, עשה לך רב וקנה לך חבר. זאת אומרת, אני חייב להשתדל למצוא אנשים שאני אלמד איתם. דבר גדול. היום ברוך השם, אתה רואה אנשים באים מערך הרת לבוא לאיזה שיעור. לשבת שם ללמוד, כדי להפיק תועלת, כדי לחדש, כדי להתקדם. זה מאוד חשוב.
ספרים שמורים כתבו?
ספרים ש?
ספרים שמורים כתבו. אבל הרבה מהספרים האלה נכתבים כמו, לא דווקא מתוך שיעורים כמו ישב בבית הגיע לו שאלה.
אז בוא אני אגלה לך סוד. רוב מחברי השוטים, אני לא מדבר בזמננו, בזמננו גם יש כאלה, אבל רוב מחברי השוטים, או כל מחברי השוטים של הדורות שקדמו, לפני שהוא כתב את התשובה, הוא התייעץ עם חברים או עם הרבנים שלו. ואחר כך כתב את זה בספר. לדעת אם הוא צודק או לא צודק, אם הסברה נכונה, או אם יש תאית כאן משתבר. אחרת זה לא נקרא תורת אמת, יש חתם סופר על זה. חתם סופר כותב, מי החברותה שאתה צריך למצוא? חברותה שיגיד לך את ההפך מספרתך, ואין כוונתו לקנטר אותך, אלא שתבדוק את עצמך. והיה, אם זה אמת, הוא מודה לך על האמת, או ואתה מודה לו על האמת, זה חברות האמיתית. אבל אם הוא כל הזמן אומר רק הפוך, בגלל שהוא צריך להגיד הפוך, תברח ממנו. או כשכל דבר שאתה אומר לו, הוא אומר לך כן, גם ממנו תברח. כן, אלא אני צריך חברותה, שהוא כשזה לא, הוא אומר לי לא, שהוא סובר, שהוא מבין שזה לא, זה לא, ושהוא מבין שכן, זה כן, ואנחנו מנסים יחד להסביר, אם אני אמרתי תירוץ הוא קיבל, וכן אם הוא אמר תירוץ קיבלתי, אלה חברותה מתאימית. אם לא, זה לא זה. לכן לוקח אותו לניסיון חודש, שלושה חודשים, ואחר כך מחליטים, זכה עזר לו, זכה כנגדו. לא. שוב, אנחנו, בוא ניקח איתך משנה ברורה אחת, פעית אחת. אני אלמד אותו לבד, אני אבין אחרת, אלמד אותו איתך, אני אבין אותו אחרת. זה טעות? סליחה. עוד פעם, זה כשאתה יושב בבית. כשאין לך מישהו, שאתה נמצא באמצע הלילה. אבל כשאתה נמצא ביום ואתה יכול למצוא בקלות או לא בקלות, חברותה שתלמד איתו ואתה תחכים ממנו, או שבגלל זה אתה תהיה יותר תשתדל לתת, אז זה פשוט. אני מכיר יהודי אחד שיום אחד הופצעתי, הוא בטלן גדול היה. לא משנה, היה גר לא רחוק מאיתנו שם בשכונת גאולה, והיה לו פעם קטנוע כזה, תלת אופן כזה, וגם שם לו ארגז, וכשהיה תופס, אני הייתי מתפלל שהולך ברחוב שלא אפגוש אותו. למה הוא תופס אותך 20 דקות מפתקת, על כל נושא שבעולם. כאילו על הירח, על מה שאתה רוצה הוא ידבר. יום אחד ראיתי אותו, ואיזה בית הכנסת מפורסמת, נותן שיעור בבוקר בגמרא. ונותן שיעור, וואי, האיש הזה נהיה מביא שיעור. טוב, אחרי, אז אני שתפתי. והקשבתי מאחורי הדלת, הוא נותן שיעור יפה מאוד, הכין שיעור, ונותן, יושבים איזה 30 איש, בבוקר השכם, לפני התפילה. אחרי חודש, יום אחד הוא פוגש אותי ברחוב, אומר, אתה יודע שנותן שיעור? כן, מה? אומר, אני הלכתי לרב אלישיב, זה היה לפני 25 שנה. אמרתי לו, הרב, אני לא יכול ללמוד. אני אוהב ללמוד, אבל אין לי חשק, לא רוצה. ו-24 שעות נטו, אני מבזבז, אשתי צוחקת עליי, הילדים כבר גדלים, רואים אבא פסלן. אמר לו הרב אלישיב, לך תיתן שיעור בבית הכנסת, לא נהל בוני. תגיד אגב, האם שאני אמרתי, ותכין את השיעור, אז הוא אומר לי, ביום הראשון 6 שעות לקח לי להכין את השיעור, ביום השני 4 וכך רב, ועד שהוא נכנס לתוך הסלם, וזה נתן לו מוטיבציה, אז מה אני רוצה להגיד לך? הבאת לך דוגמה קיצונית, אבל זה פשוט, שאדם לומד שהוא לבד, שהוא לא, אז אין לו את המוטיבציה, אין לו את ההתאמצות, אתה רואה את זה במבחנים, כל אחד מאיתנו בתאיר אותו עבר מבחנים. אז כשיש לאדם מבחן, אז הוא מסוגל, כמו שור הוא לומד. הוא לוקח ספר, הוא מחליט, אין, אני צריך להימחן, יש לי כך וכך שעות. אז הוא יושב, לא אוכל, לא ממצמץ בעיניים, לא מסתכל ימינה, לא שמאלה, לא פותח חדשות, לא שותה מים, לא כלום. כל היום הוא לומד ולומד 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 ומתאמץ ושם את כל המעמד שם. זה ידוע שאדם בשעת חירום, הוא משקיע את כל הכוחות, יש לו כוחות עד שהוא לא יודע איפה הם. אז כשיש לו אחריות, הוא מקבל אותה. פשוט. זה מה שחכמים אמרו. לכן, היא תלמידה יותר מכולם. אנחנו עצלנים, מה נעשה? טבע האדם להיות עקב. הוא לא רוצה להתאמץ. וכאן התורה באה לגרום לו שהוא יתאמץ ויוכיח את עצמו את הפוטנציאל שלו. הרי מה היה עם פרעה? אנחנו קוראים כעת על יציאת מצרים. המדרש עובר בפרשת שמות מה היה? פרעה ביום הראשון הודיע לכל היהודים לבוא לעבודה. הוא יבוא לבקר שם. והוא בא ונתן להם חשק והבטיח להם הבטחות והביא איתו את כל הפקידים. אז כל אחד עבד במלוא המרץ, הייתה להם מוטיבציה. אז בנו, כל אחד בנה 100 שורות של לבנים, היו 50 שורות, והוא אמר תרשום. זה האספק של זה וזה האספק של זה. למחרת לא פרעה ולא כלום. אז לא היה להם חשק לעבוד, קיבלו מכות, אתם יכולים, אתם מסוגלים. נרפים אתם נרפים, על כן אתם אומרים ללכה נזבחה לשם אתכם. לא אותו עניין. כן, טוב. הרמב״ם כותב בהלכות תלמוד תורה, שהתפקיד של רב לגרום לתלמידים לחשוב לבד ולהתאמץ, ולכן הוא צריך גם להטעות אותם בלימוד. למשל, הוא יפרש להם הפוך, והוא יבדוק אם הם קלטו שזה הפוך או לא. יסביר להם בכלל טעות את הסוגיה, כדי שהם יקשו עליו, וכדי לבחון אותם אם הם הבינו נכון או לא הבינו נכון, וכדי ללמד אותם לחשוב איפה יכולה להיות קושיה, איפה יכול להיות מוקש, איפה תפרק את זה. אני אגיד לכם עוד דבר, אני האוטוסייט הקודם גם לא השלמתי. היה מעשה, כבר אני אספר לך, היה מעשה, זה עבר 40 שנה מהסיפור. היה איזה מורה, מגיד שיעור בירושלים, שאבי אמר פעם, בא מישהו לשאול אותו אם ללכת אליו לשיעור, אמר לו, אל תלך אליו לשיעור. אז הוא אמר לי, אתה יודע למה? אמרתי לו, לא, את החכם הזה אני מכיר, הוא 40 שנה מלמד, והאנשים שלומדים אצלו, רמת ההשכלה שלהם אותו דבר. לא השתנתה. למה? השיטה שלו בלימוד, זה להשאיר אותם רובוטים. אז אני מסביר לכם, אני מגיש לכם את השיעור, וזהו. הוא לא נותן להם לדבר באמצע, לא נותן להם לשאול שאלות, ואין מסעים ומתנים, הלימוד יבש, וכל הזמן זה הולך מונוטוני, על אותו גל. הוא אמר לי, הם נשארו אותו דבר, 40 שנה אני מכיר אותם, לא התפתח אצלם כלום. בשיטת לימוד צריכה להיות עם תחפור, עם העמית. עכשיו רק עוד את הגהה שם לא השלמתי, ויש אומרים לי בשני ספרים עברו בעניין אחד אסור. זה בדיוק הנושא שהזכרנו. דעת מרן, אם לך יש ספר ולי יש ספר, ואנחנו קוראים כל אחד בספר שלו, מותר. למה? כשהוא יפסיק. אז הוא ירגיש שחברו יפסיק פתאום לקרוא, נוסעים ביחד. ופתאום הוא מטה את הנר, אז הוא יעיר לו. אבל הרמה אומר לא. ולמה? הרמה טוען שבשני ספרים, אחד מסתכל בספר שלו, הוא לא רואה, הוא שקוע בתוך הספר, הוא לא רואה מה קורה לידו. אז יש אומרים, הוא חולק וסובר שאסור. ולכן אסור לומר פיוטים בליל יום טוב, שחל להיות בשבת בית הכנסת. למה? פיוטים של יום טוב, לא כולם מכירים אותם בעל-פה. כמו תפילה של חג. תפילה של שבת לא גזרית. למה? תפילה של שבת היא שגורה בפי הכל. קבלת שבת גם לא גזרית. אלה דברים ששגורים בפי הכל. אבל פיוטים שקוראים אותם מזמן לזמן, צריכים בספר, רואים את זה בספר. ומרן כתב בהלכות ימים נוראים, שלפני ימים נוראים צריך להכין את התפילה. כל אחד ייקח את השידור, לפני החג, ויתחיל להכין את עצמו. כיוון שזה פיוטים, אומר מה שזה אסור. האמת שגם מרן יסכים שזה אסור. רק המחלוקת ביניהם בשני ספרים. יוצא בשני ספרים, לפי מרן השולחן ערוך. אז ספרדי שלומד עם החבר שלו. שני ספרים, שוב, זה לא באור החשמל מדובר, זה אור שהדלקנו אותו באש מצויה. לפי הרמה, אסור. עד שילמדו שניהם בספר אחד. או שההוא ישב בלי ספר, יהיה שומר שלו. כן, כתוב בהלכה או בהתראה, אפילו אשתו, מועילה, אם היא יושבת שם, מועיל שהיא תהיה שומרת שלו. כן, אבל מרן לא פסק. מרן לא פסק. כן, לכן הוא כתב ויש אותו. כי זה חולק. הדעה הזאת חולק. זה המון רכים, מרן לא פסק כמור. בכבוד, סעיף גימל. אז למדנו סעיף גימל, אם יש אחר עמו, אפילו אינו קורא, יושב ותצח כרעינים. אני יודע, אוכל. הוא אומר לו, אתה תהיה שומר שלי, שאני לא אתה את הנר, מועיל. והוא הדין, אם הוא אומר כן לאשתו, גם אשתו, למה אמר אשתו? אבל בזמנם האישה הייתה מפחדת מהגבר. הוא אבוא לי, מה שהוא עושה, אין שאלות. לא כמו היום, היום הפוך. מה שהוא יעשה איזה, תצחק עליו. אז הוא היה שולט בה. אז עכשיו הוא יתת את הנר, היא לא תגיד לו, אומר לא. זה כאן חילול שבת, וזה היא לא חשודה, היא תאיר לו. כן. מה לעשות? או, אז זה מוקצ'ה. זה יהיה איסור דרבנן, זה לא איסור דאורייתא. ודרבנן, ודרבנן לא גזרו. כל האיסור לשבת לקרוא לאור הנער זה מחכמים, תקנת חכמים. החכמים אף פעם לא עשו תקנה לתקנה. תקנה לתורה הם עשו. תקנה שלא יתה, כן, זה נקרא גזרה לגזרה. גזרה אחת גזרו, אבל גזרה לגזרה לא גזרו. דוגמה, לכן יש לנו היתר, אם יש גוי, גם עכשיו לא, עכשיו שמעתי ברדיו, היה שאלו חכם אחד, ביום שבת, אישה בעזרת נשים, תראה, כל פרט משנה את ההלכה. אישה בעזרת נשים נכנסה, היה מזגן, היה קר, ושם הייתה בבית הכנסת אחת שעומדת להתגייר. היא אמרה לה או רמזה לה, והיא חיפתה את המזגן והדליקה חימום, אז הוא אמר לה מותר. טוב עשי, למה זה צורכי רבים? תחילה, טעות, זה אסור היה, למה? א', אישה לא חייבת להתפלל. זה לא בית הכנסת. בית הכנסת זה גברים. אישה לא חייבת להתפלל. וגם היא לא חייבת להתפלל בבית הכנסת, להתפלל בבית. בשביל שהיא רוצה להתפלל בבית הכנסת, אני צריך להביא גוי שידליק את האש, וגוי שעושה מלאכה לצורך ישראל, אסור. אבל אם הוא עושה את זה לצורכו, מותר. מתי איתרנו שגוי עושה צורך ישראל? כשיש חשש סכנה, או חולה שאין בו סכנה, או צורכי רבים, מה זה צורכי רבים? בית הכנסת נעולה. ואם לא, יכולה להתפלל. אז מותר לי להביא גוי שיפרוץ את המנעול. או שנכנסנו לבית הכנסת בחושך. ויש הרבה אנשים שלא יכולים להתפלל, הם לא יודעים את התפילה בעבדה, אז הם מנעו. זה יקרה צורכי רבים או צורכי מצווה, אז אני אביא את הגוי, והגוי יהיה מותר לעשות כן, אפילו שהוא עושה את זה לצורך הישראל. כיוון שפה יש צורך מצווה שאי אפשר לקיים. אבל דבר כזה זה ודאי שלא. אלא מה, יש לנו אפשרות אחרת לגוי, לומר לגוי אחד שיגיד לגוי השני. שוב, זה גזרה לגזרה מה שאמרנו. ואז הגוי הזה אומר לגוי השני, שבות לשבות לא גזרו רבנן. אמירה לגוי, כך אומרת הגמרא, אמירה לגוי בשבת אסורה משום שבות. שבות זה תקנת חכמים. והחכמים גזרו רק שבות אחת, אבל שבות זה שבות טובה. אז אתה יכול למשל, אדם נמצא תקוע באיזה בית אבות, והמזגן שם לא עובד, או עובד יותר מדי. ויש שם גוי, אני אסור ללכת לגוי עצמו לומר, אני הולך לגוי שנמצא בקבלה, ואני אומר לו, תגיד לאחמד, שיבוא ויעשה כך וכך. זה בסדר. שלח אותו אליי, בסדר. צורכי רבים, מה זה צורכי רבים? אני גם חושב, לא, במקרה כזה האמת בהלכה מותר אפילו לומר, אבל לכתחילה אנחנו רומזים לו, ואם לא הבין מותר לומר לו. או למשל גם במזגן בבית לא צורכי רבים, זה אני חייב לומר, למשל בחורף ויש לי תינוקות או זקנים או אנשים חולים, או כגון שהטמפרטורה ירדה לשפל, שאם לא יהיה מזגן, יהיו מזה חולים. ויש לנו הלכה, כל חולים אצל הקור, לגבי קור כולם חולים, אז יהיה מותר להזמין גוי גם לצורך זה. אבל לרמוז לי. אני אומר לו, תשמע, האור אצלי לא עובד, אתה יכול להגיד לו ברמיזה, ואם לא, אז הוא יגיד, אז מה אתה רוצה ממני? תגיד לו אתה. אני אומר לו, תגיד לו אתה. זה אמירה, זה אמירה, ופה לא גזרו. זה החידוש, תדע, זה אני, כשלמדנו את זה, לא רק את ההלכות האלה, כל ההלכות האלה הרבה קושיות. יש תירוץ אחד, החכמים תקנו תקנה בדבר המצוי, בדבר שאינו מצוי לא תקנו. תקנו תקנה שסתם אדם שאני מניח אותו כשומר, הוא ימלא את שלו. אז אני לא אחשוש, לא לזה שהוא ירדם, לא לזה שהוא ילך, ולא אכפתי אם גם באמצע הוא הלך לדקה או דקותיים. אבל ולעלות זה, כיוון שזה היה מצוי שהיו עולים גם כן כמה קומות, יעלה בסולם, יתפש מצוי בסולם, לכן גזרו. לא, לא ש... לא, שלא יכול להיגע בהושטת יד, בקלות. אבל יש, הוא יחפש המצאה שהוא יעלה על הארון, יתפש, זה הכוונה אם לא יכול להיגע. כן, זה הכלל, זה הכלל, חכמים, אז תקנו את הקנה בחיפה.
יש עכשיו מנוע נקים כבר שמוכן, שזולדת, בלילה עכשיו לחצות, יש פלסטיק שהכירו על זה, שהם מתורגים ביד בפיגוע הזה, הם שובלים, וזה פותן את כל האור, וזה כל שפות.
אבל המנורה לא נכבד.
לא נכבד.
אין בעיה.
זה לא
נכבד. אין בעיה.
רק
להגיד
כזה כמו טריף,
כן, זה טריף, פותח סוגר, ואם הוא מערב שבת מתנה, אין שום בעיה, אין שום בעיה, רק יש את הבעיה הגדולה עם המנורות שמחשיך הן דולקות אוטומטית, זה אסור להשתמש בשבת מתנה, שמספיק לסגור את הטריף, או מספיק שמישהו מגיע לחדר ומתכופף להביא איזה כלי, אז עושה, אפילו באמצע היום, עושה חושך, המנורה דולקת. זה אסור. לא, היא על ידי חושך, כן. לא יודע, עושרים את זה. אני לא חושב שזה כל כך חמור. במנורה, למשל, בהסקה, רדיאטור. אז אם יש שם מנורות דולקות, אסור לטלטל אותו. אבל כשהמנורה לא דולקת, מותר לדאג לזה. כי זה סוף סוף נהיה הבסיס לדבר האסור.
אבל זה יכול להיות בדיוק הפוך.
שכשה יטלטל זה ידלק.
כי המנורות הן דולקות מתי שהגוף עובד. המנורות דולקות.
נכון.
כשהוא מתחבא הגוף חימום, מתחבאים המנורות. וככה אפשר לראות את זה כי... המנורות לא עובדות, מיידי אני אכנס פה בפרסים, אני אדלק לו המנורות.
אני שותף, לכאורה זה גם בעיה. הטוב, אני לעניות דעתי, שאלו אותי פעם, אמרתי להזיז את זה עם הרגל או כלאחר יד, או באמצעות חפץ אחר. יש רדיאטור, לפעמים חם מדי, לפעמים קר, ויש שם תינוק, אני רוצה להקריז לו, קר בחדר. או זקן שסובל מקור. אז אני רוצה להזיז אותו, אני מזיז אותו באמצעות הכיסא. לוחף את הכיסא עליו, עד שזה יעמוד במקום שאני מעוניין שיעמוד. כן. זה הדרך הטובה ביותר. כן. אז אם יש אחרי בואו, בכלל בצעית דלת...
אדם חשוב
שאין לו עכשיו בכל לעשות, אדם בכל לעשות. כן. שוב פעם, מה מדובר פה? אדם חשוב, זה גם בדברה. שמה מדובר בפתילה עם פיח ועם שמן, אז הוא ילכלך את הידיים. כי היה להם משרתים פעם. כל דבר המשרת היה עושה לו. אז היה מכינו, אפילו את האוכל היה מגיש לו לפה. אמר לי פעם, חכם אחד בבגדד, שהיה רב ראשי בבגדד, שמינו אותו השלטונו. היה רצנות, לא משנה. אחר כך הוא יצא נגד ישראל, היה מדבר נגד ישראל. אז הוא היה יושב, השלטונו, הרבנים לא כל כך היו איתו. הוא היה, היה לו איזה עניינים עם השלטונו שלו. יותר פוליטיקה מאשר דת. אז השלטונות דווקא עשו לו, שלחו לו שם כוושים ושומרי ראש, ועשבו לו, בערבים קוראים לזה ג'ללה. ג'ללה זה עריסה מכסף. העריסה הייתה עם שתי מוטות מכאן, מכאן ומכאן, ובאמצע יש לו איזה נדנדה כזאת, כמו שיש היום בנדנדות, הוא היה שוכב. שוכב, והגוי מנדנד אותו, ובאים כל הרבנים, פגישה, שיחה, הוא מתנדנד ועונה להם. עכשיו, אמר לי הרב, הרב שאמר לי זה היה בדין של בגדד, היה רב סלמן חוגי, שיפר לי שהוא ראה את זה. אומר, והגוי הזה יושב לידו, הביא ארגז של בננות שהביא אותה מבשרה, 30 בננות. והיה מקלף, והוא אומר לו, דיצ'ה, והוא מכניס לו את הבננה לתוך הפה. לא אוכל. עובר איזה 5 דקות, הוא אומר לגוי, דיצ'ה. דיצ'ה זה קדימה, עוד אחד. הבא אחריו. אז את אומרת ככה, היה אדם חשוב. אדם חשוב, לא, אחד כזה, ודאי לא יתה את הנר, לכן אין חשב. 30 בננות הוא חושב. אבא שלי סיפר לי שהוא זוכר אותו כשהוא היה בא להצטלם, אז היו באים ראשי המדינה, ואבי היה עובד במשרד האוצר. אז הוא היה גם מופיע, אומר שהיה זה היה פחד שעשו לו עין הרע, אז שהיה מצטלם היה עושה ככה. אומר, תראה את כל התמונות שלו שהוא יושב גם על הברכיים, עושה ככה. כן, נפטר אחר כך בין 100 יותר. כן, אז אדם חשוב אותה. סעיף ה. זה מדובר. גם זה מובא בגמרא. הגמרא אמרה שכל מה שהועיל שומר מדובר בנר או במנורה. ואפילו מנורה שיש לה כמה פתילות, אבל היא נמצאת מקום אחד, היא קטנה, ואחד רואה את השני, רואה את חברו. אבל היו יושבים ליד המדורה, היו יושבים מדורה של עצים. וכל אחד יושב, יושבים סביב המדורה, מסביב בעיגול. כל אחד יושב באיזה צד. ואז כשיושבים בצד, זה מכאן וזה מכאן. עכשיו יש שתי בעיות במדורה. אחד, שהוא לא תמיד רואה אותו. ושתיים, הרי יש עודים שיוצאים מהמדורה שממש ליד השני, אני לא רואה מה הוא עושה לידו, אז כך שאני לא יכול להשגיח. לכן לא יקרה במקרה זה שומר ואסור. אז יש דרך אחת, שיחיקו שניהם מהמדורה, ישבו סמוכים זה לזה, ואז זה יועיל. יש דבר דומה מההלכה הזאת, למדו עוד הלכה, הרמה המפן, תראה כמה צריך לדעת, מתי לדמות דין, בכלל דין אחר. יש הלכה בגמרא שאסור ללכת יחידי בלילה. יש דיון, זה דיון מלא פרטים יש, האם יחידי בלילה זה רק, למה? מפני המזיקים. יש מזיקים שהם יכולים להזיק את האדם. שם מה פשט בלילה? בתוך העיר או מחוץ לעיר. יש בזה חילוקים. והאם מדובר דווקא בתלמיד חכם, כי תלמיד חכם כתוב שצריך יותר שמירה, או גם בסתם אדם. להלכה ראוי להחמיר. אחר כך שלוש, יש, ובכולם יש מחלוקות. האם דווקא ליל רביעי וליל שבת, כמו שהגמרא אומרת, שמזיקים מצויים, ליל רביעי הכוונה שלישי בלילה, ליל שבת שישי בלילה. או גם בשאר הלילות. במסקנה, ליל רביעי וליל שבת, ודאי אסור. גם בתוך העיר. אבל, כי בגמרא כך כתוב, גוזרה לי שלא תעברי ביישוב כלל, כך היה מעשה עם רבי חנה בן עזרא, וגם עם אביי. אז היא אמרה לו, אבל אני צריכה לעולם, מהמזיקה, שאימן של שדים, נתן לה ליל רביעי וליל שבת. אז מה הפשט של הגמרא? בתוך העיר. עכשיו השאלה, האם בתוך העיר, אז גם בתוך העיר יוצא, ליל רביעי וליל שבת זה לכולן מעשו. הולכת לבית. הגמרא אומרת שאם יש נר או אור, מותר. אז אם הוא הולך עם פנה, או עם תאורה, מותר. או הולך איתו עוד אדם, מותר. והרמה מפנו ושואל, מה זה נר? נגיד, הוא הולך ברחוב, והמנורה נמצאת בצד ההוא. אז האם זה נקרא יחידי או לא? או שהוא יושב בבית לבד, או בחצר, ויש שם המנורה, והוא יושב כאן. אז הוא אומר, כל שהמנורה אתה יכול לקרוא לאורה, אתה נהנה ממנה, ומועיל. אם לא, לא. איפה הוא למד את זה? גם מהלכה פה, וגם יש גמרא אחרת שאומרת, שניים כאבוקה כשניים, ירח כשלושה. זאת אומרת, אם יש אבוקה, אז זה כאילו שני אנשים, וירח כשלושה. אז הוא אומר, למה אבוקה כשניים? אבוקה כאחד. זאת אומרת, אני והאבוקה זה נחשב שניים, וירח כשלושה. אז ירח זה שניים, לא... זאת אומרת, הוא מדבר על, לא על הברוטו, על הנטו. נטו, אבוקה, זה אחד. זה אני, שניים. אז אני ואבוקה כשניים. או יגיד, אבוקה כאחד. אז הוא מסביר, מה מפנו, אבוקה כשניים, שאם שניים הולכים בחוב, אחד בקצה הזה של החוב, והשני בקצה השני של החוב, לא שווה. צריך שיהיו יחד. למד את זה מפה. ולמה? אבוקה כשניים. כמו שנר, אם אני רוצה לקרוא לאור הנר, אני צריך שהנר יהיה לידי. אגב בעצמך מנורת שולחן. מנורת שולחן, אם היא על השולחן שלי, אני קורא, אם היא על שולחן אחר, אני לא יכול לקרוא. אז אני צריך שהנר יהיה לידי. גם האדם ששומר עליך, צריך שיהיה לידך. לכן אמר אבוקה כשניים, כמו שהנר נמצא טכני לידך, ככה בן אדם צריך להיות לידך. לירח כשלושה, מה יש בירח? אז רמה מפנו חיפש, הוא לא מבטר. מצא, יש מדרש שאומר, שאם אתה רואה לפעמים, אתה מסתכל בירח, אתה רואה דמות אדם. ודמות יעקב אבינו ניכרת בירח. אז הוא אומר ככה, עכשיו יעקב אבינו דמותו חקוקה תחת כיסא הכבוד. הירח זה רעים. הרי זה הספקלריה שאינה נהירה. אז הירח עומד כאן, לכיסא הכבוד במעלה. בכיסא הכבוד יש דמותו של יעקב אבינו, הרי כתוב בפסוק, והנה סולם מוצב ארצה, מלכי מלכי אלוהים, עולים ויורדים בו, בו יש פירוש ביעקב, מה זה בו? ראו את יעקב למעלה, ורואים את יעקב למטה, רואים פעמיים יעקב, באו לראות, הנה יעקב שאנחנו רואים אותו שם למעלה, הוא נמצא פה. עכשיו בירח זה כמו ראי, הירח יש שם דמות יעקב, אז ירח ויעקב זה שניים, ואתה שלוש. ובאי נפקה מינה בין שניים לשלוש. הגמרא אומרת, אם הולך לבד, יבוא המזיק, יזיק אותו, יראה אותו ויזיק אותו. אבל אם הולך עם שניים, יראו את המזיק, אבל לא יזיק להם. שלושה לא יראו אותו ולא יזיק להם. מה? חוץ לעיר, כן. היום יש יותר מזיקים, נהגים שיקורים, זה אבא של המזיקים. יחידי בלילה, כל לילה. אם אין אנשים ברחוב, אסור ללכת. או שיש פנס, אם יש פנס מותר. או שתיקה איתך פנה. עד עלות השחר, ויהיה אבק איש לבו, עד עלות השחר.
מה
רב
אלינו?
וזה לא בכלל אנשים בכלל, שדים הם. כן. אז מה למדנו עכשיו? אדם חשובים זורה, קראנו. אחריו, סעיף רב. העץ שנמצא במדורה, קצה שלו יוצא החוצה. אתה רוצה שיעור בשדים? זה יכול לתת. אבל לא כדאי. יש רוחות רעות. יש שדים, יש ללטים ויש מלאכי חבלה. ויש נשמות הרשעים. יש נשמות רשעים, אלה נקראים רוחות רעות. אלה הרשעים שלא הגיעו למקומם, מתו, ולא הגיעו למקומם, אלה נקראים רוחות רעות, אלה משוטטות בעולם. והם מחפשים מישהו שעושה עבודות, או מישהו שהוא, זה כדי להתדבק בו להקות. כמו שיש נשמות של צדיקים, שהם באות מעולם האמת, לאדם לסייע אותו בעבודת השם ובהיראתו. והם בן אדם מצילה מקבל פתאום התלהבות. מי יודע, אולי ניצוץ מנשמת אברהם, אבינו בא, שבתא, עליך נתן לך כוח. אדם בא נתן צדקה, וואה, אברהם אבינו היה איש חסד. ויש לנו הרבה מעשיות מזה, ורבנו הארי. האם אדם לומד תורה של איזה מישהו? הוא לא הבין, בסוף הוא הבין. אז מרן השולחן ערוך, שהוא חיבר את הספר, בא נשמתו, נדבקה בך וגידתה לך. וכנגד זה, הוא בא לביים איזה מחזה, השם ישמור, בא צ'רלי צ'פלין מגיהנם, נכנס בתוכו. וכן על זה הדרך. כל מיני מזריקים יש, באים נדבקים בו. אז זה נקרא רוחות רעות. אחר כך יש מלאכי חבלה, אלה מלאכים נטו שמינה אותם הקדוש ברוך הוא, זה משטרה של גיהנם. משטרה, אלה שוטרים, יש שם דרגות שונות, וכל מיני קבוצות. אלה התפקיד שלהם, להעניש את הרשעים. אלה יקראו מלאכי חבלה. כמו שיש מלאכי השרת, מלאכי שלום, יש מלאכי חבלה. אחר כך יש שדים. שדים זה משהו אחר. זה משפחה אחרת. שדים אלה נבראו בערב שבת בין השם השוב. למה נבראו? אלה נבראו על ידי חטאו של אדם הראשון. לפני שהוא חטא לא היה צריך להיות שדים. גם מלאכי חבלה לא היו לו לקדוש ברוך הוא מלאכי חבלה ואין סיבות שלו. אבל כשהוא חטא, הוא ברא שדים. עכשיו מפה אנחנו לומדים שאדם על ידי החטאים שלו יכול לברוש שדים. וגם על ידי החטאים שלו בורא מלאכי חבלה. זאת אומרת, הוא עושה מעשים טובים, בורא מלאכים קדושים, עושה מעשים רעים, בורא מלאכים רעים. גם קולות שאדם מוציא מפיו, כחומר הזוהר, מכל קול נברא מלאך. מה זה קול? אמרת אברהם. אב יצא אחד, רע שתיים, הם שלוש. וכן על זה הדרך, יצחק שתיים. תאר לך, אתה קורא פסוק, אתה קורא שולחן ערוך, מכל הברה מלאך. תספור את ההברות, כך מספר המצוות שקיימת, כך מספר המלאכים שבראת. אותו דבר דיבר דברי איסור, כמה דברי איסור דיבר, לפי מספר ההברות, כך מספר המזריקים שהוא ברא. אז הם מחולקים בעיקר לשלושה חלקים. רוחות רעות זה נשמות של רשעים שמתו, לכן בבית הקברות לא טוב הרבה לדכת, כי יש שם רוחות רעות שמשוטטות. אחר כך יש שדים, אלה שנבראו בערב שבת בין השמשות, הם חיים לעצמם. הם מולידים בנים וכו'. ויש מלאכי חבלה. בכללות קוראים להם מזיקים, זה שם כללי לכל. שם הצילנו מהם ומהמוניהם. כן. בוא לא נפסיק בשדים, תקרא עוד סעיף אחד ונגמור. תינוקות של בית רבן, סעיף רב. כן, גם זה דברי הגמרא שם במסכת שבת בדף י"א. שתינוקות של בית רבן כיוון שיש להם פחד ומורה מהרב כמורה רבך כמורה שמיים. אז הם מותר להם לקרוא לאור הנר, והרב נמצא, למה הם לא יעשו שום דבר, ולי הרי ברוך אדוני אלי העולם, ואין ואמן, בין חנניה. נאמר. אמן. 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 אמן אמן